הנושא שנלמד אותו היום והחשיבות העצומה שיש לאחדות ישראל דווקא בתקופות של משבר, כמה הדבר הזה חשוב להיות מאוחדים וכמה הדבר הזה חמור אם חס ושלום יש פירוט בעם ישראל. פיתחו בבקשה את אורות בדף עין דלת עד, אתם עדיי נאום השם, עין דלת. אבל לפני זה אולי כמה דברי הקדמה. יש ביטוי בחז"ל שנקרא אלמא דפירודה ואלמא דייחודה. אלמא דפירודה, כשמו כן, הוא פירוד. המציאות של פירוד. הרב קוק זצ"ל באורות התשובה כותב שאדם שמצוי באלמא דפירודה, אז כל דבר הוא נראה בעיניו בפני עצמו, וכל דבר רע הוא רע, 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 ולא רואים בו שום דבר טוב בתוך הרע הזה. זה נקרא אלמא דפירודה. בדרך כלל אדם נמצא באלמא דפירודה בגלל שההתנהגות שלו, המידות שלו, המעשים שלו הם כאלה שהם מכניסים אותו לבועה כזאת שהדברים נראים לא טוב. נאמר, הוא רואה רע, חושב רק רע כל היום, והרע הוא רע כאילו באמת. אלמא דייחודה זה בדיוק הפוך. ייחוד מלשון אתה רואה את הכל בראייה כוללת, אתה רואה ראייה מקיפה וכוללת בהכל, גם מה שנראה בהתחלה כיש בו חיסרון, הכל הוא משתלם. אתה רואה את מה שנקרא את הטוב שבלא טוב, את האור שבחושך בראייה הכוללת האחדותית, כן? אנחנו עם המייחדים, עם ישראל יש לו נשמה גדולה, נשמה אחדותית, ואנחנו זקוקים לזה כאוויר לנשימה לפעמים, דווקא במציאות מורכבת שאנחנו חיים בה, בעולם הזה, בעולם החברתי, אנחנו צריכים שיהיה לנו מבט אחדותי על הכל. לא לראות את הרגע, אלא לראות את הדברים בהתפתחותם, לראות דברים מראשית ועד אחרית, ולא להיבהל מסיטואציה כזאת או אחרת. על זה כאן מרחיב הרב את הדיבור על החשיבות העצומה הזאת, לראות את עם ישראל ואת העולם כולו, לא רק את עם ישראל, בצורה אחדותית. בוא נראה את זה בתוך הכתוב. כל חשק העבודה, שמחת מצווה, התמדת תורה, ברק חידושים והתנוצצות רוח הקודש בלב השרידים אשר השם קורא, דיינו אותם תלמידי חכמים גדולים, כן, הם האנשים שדבקים הולכים בדרך השם, כוונת התפילה ואור שלהבתה, כל אלה ותודות הנשמות בשלמותן, בכללותן ותמותן, מוכרחים הם להיפגם על ידי הכנסת יסוד פירוד בכללות כנסת ישראל חלילה. דהיינו, כשאדם חס ושלום מתבונן בעם ישראל לא בצורה אחדותית, לא לראות את המאחד את עם ישראל מקצה ועד קצה לדורותיו, נאמר, אז יש ניצות של פירוט, חושבים רע על מישהו, זה פוגם בלימוד התורה, בתפילה, בחיי המשפחה, בחיי החברה וכל דבר. מחשבה, יש ביטוי כזה בחסידות, מחשבה רעה היא עושה ענן על הנשמה. מחשבה טובה על הזולת מהירה לך את הנשמה. צריך לראות את כולם ביחד ואת כל הדברים הטובים שבכולם ובכל יהודי ויהודי, וההפך וההפך חס ושלום. אוהבי השם ויראיו באמת וחושבי שמו הם העומדים בניסיון לסבול כל צער ועלבון מכל צד ועבר, ולעמוד אכן נגד כל כוחות עליונים ותחתונים החפצים לבלוע נחלת השם ולהפריד את האומה האחדותית. בכל דור ודור קמים חכמים ולא חכמים, אנשים פשוטים לפעמים, שאהבת ישראל בוערת בתוכם והם מוכנים לסבול ולהיאבק ולהילחם על אחדות האומה, למרות שיש קשיים בתוך החברה, כמו שאנחנו יודעים בימים האלה. מוכנים לסבול, לפעמים תוקפים אותם, מדברים עליהם שרה, אבל הם רואים את כל האומה כולה על זרמיה ועל מפלגותיה ועל דעותיה, והם מסוגלים לאחד את כולם. למה המשל דומה? למשפחה. הדבר הכי חשוב במשפחה, יש כאן בעל משפחה במקרה. אין כאן. אתה נשוי כבר. מה הדבר הכי חשוב במשפחה? שלום בית. שלום בית. כשיש שלום בית, יש הכל. כשאין שלום בית, וואי, וואי, וואי. סליחה שאני אומר. שלום בית. דבר הכי חשוב. אבל בשביל שלום בית צריך גם לשלם לפעמים. יש מחיר. כזה או אחר. סבלנות, אורך רוח. לפעמים גם אתה סובל מדבר כזה או אחר, אבל אתה מגן על שלום הבית בכל מחיר. סליחה שאני מקיש משלום בית לשלום האומה, כן? יש מחיר. הרי יש לנו דעות שונות, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונות. ככה זה החברה, מה לעשות? ככה זה עם ישראל. אנחנו באים שבטים שבטים, עדות עדות, יש דעות לכאן, דעות לכאן, דעות לכאן. חוכמת החיים זה לחיות עם השונה ולכבד את השונה. לא לחיות עם השווה, להגיד אם הוא לא שווה לי, אז הוא לא שווה. הוא כן שווה, למרות שהוא לא מסכים איתך. ככה גם בחברה שלנו, בעם ישראל. כמו היום יש דעות לנושאים מדיניים, חברתיים, כן, ביטחוניים ואחרים, יש מחלוקות לכאן, יש מחלוקות לשם וכו'. החוכמה היא לדבר עם מי שאתה לא מסכים איתו. החוכמה היא בכלל לדבר. זה מדע. לא הבאתי את זה לכאן. הבאתי. כן, הבאתי. היה הרי העניין הזה של שבוע היה בענייני ארץ ישראל, הייתה הצבעה בכנסת, לכאן ולכאן, היה איזה בירורי דברים, והחליטו מה שהחליטו והכל לטובה. ככה צריך לראות את הדברים, כל דבר. אבל ביקשו ממני במעל של השופטים, הלכתי לחזק אותם, לעודד אותם קצת. אז אמרו, כל מי שיכול לדבר עם איזשהו שר בממשלה או משהו, להשפיע עליו, שיצביע לטובת ארץ ישראל ושיבטלו את הגזרה הזאת של להחריב את הבתים ולגרש את המשפחות וכל זה, אולי יעשה מאמץ ויעשה משהו לדבר. אמרתי בליבי, את מי אני מכיר שם בממשלה? באופן שאני יכול לדבר איתו, אף אחד לא ימיע. מי אני שידברו איתי? אבל יש לי ידיד נאורים, שאנחנו מכירים, מדברים מדי פעם, זה אהוד ברק, שלמדנו באותו קיבוץ, ואנחנו בידידות. אנחנו לא מסכימים, מטבע הדברים, לא צריך להסכים בכל דבר, לא מסכימים על דה ועלה וכו'. אבל בכל זאת בידידות מדי פעם, הם מברכים אחד את השני, מדברים אחד עם השני, על דה ועלה. עד לאחרונה, הוא הגיע לגיל 70, ובירכתי אותו. כתוב, עוד ינבון בשיבה, לשינים ורענים יהיו, אומרים חז"ל, בין 70 לשיבה. 70 לשיבה, אז הוא אומר, צריך ברכה. אדם שמגיע לשיבה, צריך ברכה. במיוחד אדם שמחזיק תפקיד כל כך אחראי בביטחון ישראל, במדינת ישראל. שזה דבר באמת אחראי וחשוב ביותר, כולנו, לכל אחד מאזרחי ישראל, כל מדינת ישראל, ודאי הוא זקוק לברכה. לא, אז שלחתי לו ברכה קצרה, כי אמרתי לו, שעוד ניבוד בשיבה, לשינים ורענים יהיו, שהשם ייתן לך כוח ותבונה ויכולת לשמור על ביטחון מדינת ישראל. ברכה טובה, מה אתם אומרים? ברכה טובה. האמת היא שכתוב, אל תהיה ברכת אדיוט קלה בעיניך. אדם בכלל, צריך לברך איש את רעהו. כן? מדי פעם לא יזיק אם איזה קרוב או ידיד או אפילו רחוק, אומרים לו, זה ברכה, מברכים אותו בבריאות, בהצלחה וכל דבר. ומצאתי לנכון לברך אז את שר הביטחון, את אהוד ברק, באמת שהשם ייתן לו את היכולת להעניק. אני, זה דרך אגב דבר רציני מאוד. יש כאן מישהו שמעוניין להיות שר הביטחון במקרה? הרים את היד. אה? מה אתם בורחים מאחריות? לפעמים יש ביקורת על זה ועל הוא וזה, אבל לקחת אחריות לא כל אחד, לא כל אחד מוכן. זה אחריות גדולה מאוד. ויאמר לזכותו שבאמת אנחנו היום במלחמה לכאורה, אבל אנחנו חיים בשלום. ולא כל אחד יכול לעשות את זה. מצד אחד איומים, מצד אחד אי פעם זורקים עלינו פצצות, דברים כאלה, אבל אנחנו חיים כאן, ממשיכים לחיות בשלום. צריך גם לראות את החיוב בכל כל המצב. עם כל הקשיים וכל זה, מדינת ישראל מתפתחת בצעדי ענק, ובאים 6 מיליון יהודים כבר כאן, עם כל האיומים שיש עלינו מצד אויבים. אבל זה נושא בפני עצמם, אני לא רוצה להיכנס אליו. בכל זאת, שלחתי לו, זהו, הוא החזיר לי לפני כמה זמן, החזיר לי מכתב יפה, והוא כותב לי שהוא מודה לי על הברכות של ה... שברכתי אותו, והוא העיר הערה שם, הוא אומר, שהגיע הזמן שנשלב ידיים. ואני הבנתי למה הוא התכוון. הרי אני נמצא במחנה הדתי, דתי-לאומי. הוא נמצא בסיטואציה, בזרם קצת שונה, נאמר כך. למרות ששנינו מאותו הכפר, אבל התפצלו דרכנו לכאן ולכאן. אז הוא אומר, הגיע הזמן שבעם ישראל נשלב ידיים. ואני גם מבין, לאור המצב הביטחוני, האיומים של איראן וכל זה, אז אחדות ישראל זה דבר חשוב ביותר. וגם מבחינה חברתית, הגיע הזמן לשלב ידיים. ואני התעכבתי בתשובה שלי שכתב לי עד תחילת השבוע הזה. והשבוע, תחילת השבוע, אני החלטתי שאני אענה לה, ביקשו שנכתוב למישהו שאני מכיר, מה אני מכיר אותו. אז כתבתי לו מכתב. ברשותכם, אם אתם מעוניינים, זה נוגע לאחדות ישראל. אני אקרא את המכתב. זה בסדר? אני רוצה אתכם. טוב. כבוד שר הביטחון, מר אהוד ברק היקר. שלום וברכה. במכתבך האחרון בדברי התודה על ברכתי בהגייך לסיבה, כתבת בצדק שיש לשלב ידיים לאור מצבנו המדיני והביטחוני. ואכן שילוב ידיים ואחדות האומה הוא דבר מחויב בכל עת ובפרט בדורנו, דור התחייה הלאומית וקיבוץ הגלויות. במגמה זאת הנני פונה אליך בבקשה להתייחס לתוכניות ההרס והגירוש של הבתים בבית אל, גבעת אסף, מגרון ועוד, חס ושלום. אז אני פונה אליו בבקשה. לא שאני יודע שאני בבקשתי תתמלא, אני יודע שהשקפת עולמו אולי היא שונה, אני לא בדקתי את זה, אבל אני מניח שזה לא, כאילו זה בקשה, אבל הבקשה הזאת היא מתבקשת. לפעמים שאתה מבקש דבר בחיים, אתה צריך להגיד אותה, למרות שאתה לא בטוח שהיא תתמלא. למשל, ישנם אנשים שרוצים שהשם ימלא את בקשתם, להתחתן, להקים בית, פרנסה טובה, בריאות וכל זה. זה לגיטימי לבקש. למרות שלפעמים זה לא מתמלא בבין רגע, זה לא... אז גם אני אמרתי, יש לי בקשה, אנא, תתייחס לשאלתי, לבקשתי, בקשר לכל נושא ארץ ישראל. מה בקשתי ממנו? מה אמרתי? בקשה. הרי מקובל עליי ועל רוב מתיישבי יהודה ושומרון שאין לגזול מהערבים את אדמתם ובתיהם. אנחנו לא, לשום מקום לא כתוב בתורה לגזול מהאדם פרטי את ביתו, את שדהו. מורי ורבי הרב צבי יהודה קוק, זכר צדיק לברכה, אמר במפורש שאין לגזול רכוש פרטי של ערבי. למדים זאת גם מאברהם אבינו, שקנה את מערת המכפלה בכסף מלא מעפרון החיתי, למרות שהוא יכול לטעון שהמערה שייכת לו מכוח ההבטחה האלוקית. אלוקים הבטיח לו את ארץ ישראל, הוא יכול לבוא לעפרון החיתי, להגיד לו, תשמע, אני לוקח את המערה הזאת. לא, אדרבה, הוא אומר, אני רוצה לקנות את זה, ולא סתם, בכסף מלא את המערה הזאת. במעשה אבות, סימן לבנים, אנחנו הבנים של אברהם אבינו. למרות שהיה יכול לטעון שהמערה שייכת לו מכוח ההבטחה האלוקית. אבל במקרים הללו אין להשוות לאברהם אבינו, מה שהיום בארץ ישראל. מדוע אין להשוות את זה לאברהם אבינו? כיוון שאפרון החיתי היה חופשי למכור את חלקתו, ומגמתו הייתה לאפשר לאברהם אבינו ולדורות הבאים אחריו לחיות בארץ ישראל. הייתה לו זכות גדולה לאפרון החיתי. ראיתי חידוש באמת במדרש הלכה בעניין הזה, למה ארץ כנען נקראת ארץ כנען? לכאורה, ארץ כנען זה, זאתי, ושם כנען זה היה, זה לא ביטוי חיובי כל כך. כן, הוא היה בן של חם, ומה שהוא עשה עם אביו, עם נוע. אז כנען זה תמיד זה ביטוי לעבדות, להשפלה, לדברים לא טובים. ומה זכתה ארץ ישראל, שהיא ארץ הקודש, ונקראו לה ארץ כנען, זה כמו ש... מישהו יקרא לבן שלו בשם גנאי, אני יודע, יקרא לשם שלו איזה שם של מישהו שלא מקובל על אף אחד, יקרא לו. פתאום לארץ הקודש, לארץ ישראל, קוראים ארץ כנען. אז אומר המדרש, למה זכה ארץ כנען? בגלל אפרון החיתי. שאפרון החיתי, הוא היה כנעני. והוא אמר, אני מוכן למכור לאברהם אבינו חלקת אדמה. פעם ראשונה בהיסטוריה, שמי שאומר, אני מוכן לתת לכם מרצוני הטוב את ארץ ישראל. ככה זכית וארץ ישראל נקראת על שמך. ככה אומר המדרש בעניין הזה. אז זה אפרון, אבל כאן מדובר במציאות שלנו, זה לא כזאת. הערבים לא מוכנים שנחיה כאן. אדרמה, לצערנו הרב, לבושתנו, לבושתם בעצם, לא לבושתנו. הם רוצים לנשל אותנו מארצנו, ויותר מזה חס ושלום. בעוד שהטובים שפנו לבגץ הם ארגונים פוליטיים שמטרתם המוצרת היא להרוס את ההתיישבות בישע, והערבים שבשמם הם פועלים לכאורה מטרתם להרוס ולהשמיד את כל מדינת ישראל, ואם יש ביניהם איזה ערבי שבאמת יש לו אינטרס כלכלי או אישי למכור את אדמתו וביתו, הרי אחיו הערבים ירצחו אותו. אפילו אם נניח הוא רוצה, לא יאפשרו לו למכור את הבית ואת החלקה. הנני מתפלא כיצד כאדם שיש לו רגישות לצער הזולת, וכשר הביטחון האמון על ביטחון המדינה, על עצימת העיניים כלפי עשרות ואולי מאות משפחות, דברים, נשים וטף, שביתם יארס וימצאו את עצמם בחוסר כל ובשבר נפשי משפחתי, כפי שנעשה בגירוש היהודים בגוש קטיף, עם מגירושי המשפחות חס ושלום. כיצד אנו מרשים לעצמנו לשחק לידי אויבינו בטענת שווא שנעשה כאן צדק? טענת שווא, מה שייך כאן עניין של צדק? הרי אויבינו שמחים על כל בית שנהרס בארץ ישראל בכלל ובישע בפרט, ומחלישים גם על ידי זה את צדקת ההתיישבות לא רק בישע אלא בארץ ישראל כולה. הרי אויבינו מבית ומחוץ טוענים השכם והערב שאין הצדקה לקיומה של מדינת ישראל וצריך להשמידה חס ושלום. הרי מעשה כזה מחזק את טענתם ומחליש את עמדתנו שארץ ישראל שייכת לעם ישראל. בקשתי אליך, ידיד יקר, מה הבקשה? ואל חבריך בממשלה, לחזור בכם מהתוכניות לגרש ולהרוס בתים ביישובים, אדרבה, לחזק את העם היושב בציון על ידי תנופת התיישבות בישע, בגליל, בנגב, בכל מקום ומקום, כפי שלימדונו אבות הציונות ביניהם, אבות הציונות, אוריך ואוריי. הם באמת באו לארץ ליישב את הארץ. זה מה שביקשתי, כן. זכות יישוב ארץ ישראל וחיזוק ביטחונה של מדינת ישראל יעמוד לך ותבורך מן השמיים. מצפה לתשובתך בברכה דוב ביגון. נתין כאן מכתב. אנחנו לומדים כאן על אחדות ישראל. יש חילוקי דעות בעם ישראל, וזה לגיטימי הדבר, אבל מה? צריך לדבר. צריך לדבר. גם עם מי שאתה לא מסכים איתו, צריך לדבר איתו. על זה הוא כותב כאן הרב. כמה חשוב, ואפילו אפשר, אומר, כשהמציאות לפעמים שאנשים סובלים, כן, מתקיפים אותם, למה אתם מדברים עם מי שכאילו לא צריך לדבר איתו? אדרבה, אנחנו לשמור על אחדות האומה, אנחנו צריכים להיות כולם בשיח אחד. בסך הכל, כל החברה הישראלית היא קשת אחת גדולה. בקשת הזאת כולם. מימין לשמאל, אבל כולנו על אותו קשת. אז זה העניין של אחדות ישראל ואהבת ישראל. בוא נראה את זה בתוך. אוהבי השם ויראיו באמת וחושבי שמו הם העומדים בניסיון לסבול כל צער ועלבון מכל צד ועבר ולעמוד אכן נגד כל כוחות עליונים ותחתונים החפיצים לבלוע נחלת השם ולהפריד את האומה האחדית לעשות פירוט חס ושלום היחידה במלוא עולמים ואלה הם האנשים הם הבנים שכנסת ישראל שהאם רובצת עליה מחץ דחקלה מחץ דחקלה זה ביטוי בפנימיות התורה מחץ דחקלה חקלה זה שדה מחץ זה מנקשים יש ביטוי כזה הסבים שותים אז הוא אומר יש כאלה חכמים שעוסקים בפנימיות התורה הם מנקשים את הסבים השותים מה זה הסבים השותים? הסבים שלי יכול להיות הרבה, הרבה דברים. קודם כל, מחשבות רעות זה הסבים שותים. אז מי שרוצה לעסוק בפנימיות התורה, יש כאן מישהו שרוצה לעסוק בדבר? הוא צריך להיות מחץ דחקלה. דהיינו, שמנקש את הסבים השותים, את כל המחשבות הלא טובות, על הזולת, על אנשים אחרים, על זרמים אחרים וכו'. ומוכן לסבול, בשביל אחדות ישראל הוא מוכן לסבול, גם כשמתקיפים אותו. הוא מוכן, אומר, אני מוכן לסבול, רק שעם ישראל, העם האחד הזה, תתגלה האחדות, האהבה והאחווה בתוך עם ישראל. הבאים בסוד השם, אלה המחץ זה חקלה. תלמידי חכמים האמיתיים, המרבים שלום בעולם, כמו אהרון הכהן, אהרון הכהן אמר עליו, הלל היום, בפרקי אבות, הלל היום אומר, הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום, רודף שלום, אוהב את הבריאות ומקרבן לתורה. אז אומרים, מה זה אוהב שלום? מה זה אוהב שלום? מה זה שלום? אז ראיתי פירוש, במושג שלום, ראיתי פירוש בנתיבות שלום של הרבי מסלונים, זכר צדיק לברכה. הוא אומר, ברכת כהנים זה מסתיים, חותם בשלום. התפילה אני חותמת בשלום. ברכת המזון חותמת בשלום. הכל בשלום. אז הוא אומר, מה זה שלום? זה מיזוג. שלום זה לקחת צבעים שונים, אנשים שונים, ולראות את המאחד שבכולם. זה נקרא שלום. אז הוא אומר, זה אוהב שלום. אז יש כאלה שהם אוהבי שלום. מה הם אוהבים? הם רוצים לראות את כולם ביחד, הכל מתחבר, כשר, זה ימין, זה שמאל, זה דתיים, לא דתיים, כאלה. תמיד אוהבים שלום. במשפחה שלום, בחברה שלום, שלום שלום. מי כולנו אוהבים שלום. אבל יש רודף שלום. מה זה רודף שלום? רודף שלום הוא לא רק מתבונן ורוצה לחפש את הנקודה החיובית בכל אחד ואחד. הוא פועל לעשות שלום. אם הוא רואה שני אנשים רבים ביחד, הוא עושה כל מאמץ על לגשר ביניהם, לחבר ביניהם. זה נקרא רודף שלום. הוא אומר, אלה, אותם אנשים, תלמידי חכמים, אוהבי השם באמת, אוהבי ישראל באמת, הם לא רק אוהבי שלום, מה הם? רודפי שלום. רודפי שלום. והרש"י מסביר מה זה לרדוף שלום. הוא מספר על שני אנשים, איך אהרון היה מגשר בין שני אנשים, הוא רואה שני אנשים שהם רבים וכועשים אחד על השני, היה בא אל אחד ואומר לו, תשמע, פגשתי את החבר שלך, כמה הוא מצטער על המריבות ביניכם והכעסים וכל הדברים האלה. אחר כך הוא היה בא אל השני, אומר לו, פגשתי את החבר שלך, כמה הוא מצטער, והוא רוצה להתפעס איתך, וזה אומר, מה, באמת? ואחר כך היו מתחבקים שניים, מתחבקים שניים. הוא לקח יוזמה, הוא פעל לחבר, להשלים בין אדם לרוס. זה נקרא רודף שלום, זה אהרון הכהן. ועל זה מדבר, אבל הרב עצמו הוא הרי כהן, כהן גדול, לא סתם, כן. כן, כל בוקר היה מברך, הבוחר בעמו ישראל באהבה, אנחנו מדברים על הברכה, אשר קידשנו בקדושתו של אהרון וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. אז כתוב בהלכה, כתוב, מביאים את הדבר, כמדומני בשם הזוהר הקדוש, שהוא אומר שאם כהן בבית הכנסת מברך את הנוכחים, ומישהו לא אוהב אותו, או הוא לא אוהב את מישהו בבית הכנסת, עדיף שלא יברך. למה? כי הוא מכחיש את מה שהוא אומר. אתה אומר באהבה, ואתה באותו זמן לא אוהב מישהו, לא אוהבים אותך. כן. אז זה מדבר כאן הרב. שאותם אנשים אוהבי ישראל, הם לפעמים סובלים, אפילו מתקיפים אותם. למה? בגלל שהם מדברים טוב על ההוא, על מי שאולי אתה מתנגד אליו וכל זה, אז הם מתקיפים. לא, הם מוכנים לסבול בעד הדבר הזה. ומשימים ומטילים שלום בין ישראל לאביהם שבשמיים, והוציאה מן הכוח אל הפועל את אור הקודש הגנוז בכל אישי האומה. אין לך יהודי שאין לו אור גנוז, אין לו נשמה טובה. דרך אגב, אני בדקתי את זה. יש לי כאן מכשיר מיוחד. אני תמיד, תצעת שמתם לב. אני עושה ככה. מה אתה מסתכל עליי? יש לך נשמה טובה. לפעמים יש חיכוכים. יש מריבות. ואי-הבנות. יש גם כעסים לפעמים. אז איך מתגברים על זה? יש פטנט, אם אתם מעוניינים, אני אתן לכם את הפטנט. אני בבוקר אנחנו אומרים, נשמה תורה שנתת בי. ואני אומר, כשיש מישהו שהוא כועס עליי, אני כועס עליו, מה אני אומר? נשמה תורה שנתת בו. מה, גם לא יש נשמה תורה? מה אתם אומרים? מי נתן את הנשמה? מי שנתן לי את הנשמה... נתן גם לא את הנשמה, ודאי וודאי. צריך ללמד זכות על כל אחד ואחד. ולדעת שכל אדם ואדם וכל יהודי ויהודי יש לו חלק נשמה אלוקית. ויפח באפם נשמת חיים. כתוב על האדם, אדם באשר הוא אדם, יש לו נשמה אלוקית. צריך להכיר בזה. לא להסתכל בחיצוניות, בלבוש, בהתנהגות ודברים כאלה. בפנימיות של האדם, בנשמה של האדם. כמו שהרב כותב כאן, להוציא מן הכוח אל הפועל את האור הקדוש, אור הקודש, הגנוז בכל אישי האומה, בכל אשר בשם ישראל יכונה, ובפרט בכל אשר יישא את דגל תקוות האומה, חפץ תחייתה. צריך להבין, הרב כתב את זה לפני 100 שנה, אולי הייתה מדינה, אולי היה קיבוץ גלויות הגדול, אולי היה זה. אבל אז, באותה תקופה, היו אנשים שבאמת רצו לעלות לארץ, ליישב את הארץ, לקומם את התחייה הלאומית, כל הדברים האלה. הרב ראה את הדברים האלה, ועודד את הדברים האלה. אז הוא אומר, אם יש איזה יהודי בעולם לפני 100 שנה שרוצה שעם ישראל יקום לתחייה בארצו, צריך לראות את המחשבה הזאת כמחשבה טובה מאוד, לחזק אותה, לעודד אותה. זו מחשבה שמאירה את העולם, למרות שעדיין הוא היה בגלות. ומאותם האנשים, ביניהם דרך אגב הוריי, הוריי באו לארץ, עלו לארץ כחלוצים. אבל למה הם עלו לארץ כחלוצים? למה? כי הם רצו בתקומת עם ישראל, בתחיית עם ישראל. זה לא מילתא זוטרתא היה, כי המשפחה הייתה נגד, החברה הייתה נגד, אבל הם בכל זאת חתרו ושאפו לעניין הזה של תחיית עם ישראל, ואנחנו, הדור שלנו, הוא כבר מממש את החזון של אבותינו, ואבותינו רצו בתחיית עם ישראל. ובפרט כל אשר יישא את דגל תקוות האומה וחפש תחייתה, את חותם אהבת ארץ, ארץ ישראל, אשר עיני השם בה, וחיבת ציון וירושלים על ליבו חקוקה. באיזה צורה ואיזה הסברה שתהיה, ולא משנה מה הנימוק, ברגע שאתה אומר, אתה אוהב את ארץ ישראל, אתה רוצה לבוא לארץ ישראל, ולא משנה אם אתה אדם דתי או אדם לא דתי, או המניע שלך כזה, או המניע או אחר, עצם העובדה שאתה מסתוקק לעלות לארץ, ליישב את הארץ, ומי יישב את הארץ, זאת מעלה גדולה מאוד. כל המעקשים יישרו, ואחדות האומה להכשרת גאולתה וגאולת העולם כולו תצא לפועל בעיקר סגי. סגי זה גדול. אז הוא אומר את זה. הכל יתיישר. כל הקשיים, כל הבעיות, כל הסיבוכים, כל הדברים האלה יתיישרו. גם דרך אגב, הבעיות של היום. זה צריך לדאוג. הדברים האלה יתיישרו. הם יסתדרו. לא צריך להיכנס ללחץ בעניין הזה. צריך לראות את הדברים בפרופורציה הנכונה. בכלל, ראייה בפרופורציה היא ראייה חשובה מאוד. מה זאת אומרת ראייה בפרספקטיבה, נאמר? מה זאת אומרת ראייה בפרספקטיבה? צריך להבין. כשאתה רואה רק את העכשיו, לפעמים קשה לך מאוד עם המציאות העכשווית. אם זה באופן פרטי, שיש לך איזה קושי, אני יודע, קושי כלכלי או רפואי או משפחתי או משהו כזה. אבל אם יש לך ראייה יותר מקיפה, בפרספקטיבה יותר רחבה, יותר גדולה, הכל מתיישר. מה שנראה לך כצל או אפילו כחושך, בראייה הפרספקטיבית אתה רואה את הכל כדבר אחד שלם, והכל מתחבר והכל מתקשר. אני זוכר בצעירותי, חשבו שיש לי כישרון בציור. אז הוריי ביקשו ממני שאני אלך לבית ספר לציור. הייתי בכיתה ה' או ו' משהו כזה, ילד קטן. ואני זוכר, באחד הדברים הראשונים בבית ספר הזה, זה היה, אמרו, צריך להסתכל על התמונה מרחוק, בפרספקטיבה. מה זה מרחוק? זה אומר, אם אתה מסתכל יותר מדי קרוב על התמונה, אתה לא רואה איך הדברים מתחבים אחד לשני. פתאום הכל נראה שחור לפעמים. אבל אם אתה מתרחק יותר, אתה רואה את התמונה בכללותה, אתה רואה איזה הרמוניה, איזה יופי, הצל והאור והצבעים, והכל מסתדר, הכל מתחבר. כילד אני זוכר. האמת היא שאנחנו חיים בסרט או בתמונה כל הזמן. שאלה איך אתה מסתכל על החיים, איך אתה מסתכל על התמונה. לפעמים יש לאדם איזושהי בעיה, הוא כל כך תקוע בתוך הבעיה, הוא מכניס את האף שלו לתוך התמונה, הוא לא רואה שום דבר. האדם יש לו לפעמים, אתה פוגש את האדם, יש לו איזה בעיה, נניח, דוגמה, יש לאדם איזה מחלה כרונית או משהו כזה. אז כל הזמן, נניח שיש לו סכרת. מה יש לך? סכרת. מה אתה חושב? סכרת. מה אתה אוכל? סכרת. מה אתה עושה? סכרת. סכרת, 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 סכרת. תגיד, יש עוד משהו בעולם? לא, רק סכרת. למה? הוא תקוע עם האף שלו בתוך התמונה. תרחק קצת! תתעלה קצת! תסתכל על כל החיים, אל תסתכל רק על הבעיה, על הנקודה הזו. זה חוכמת חיים גדולה. צריך להיות אומן בשביל זה. לדעת להסתכל על תמונת החיים בפרספקטיבה הנכונה. וככה גם כאן. גם ברמה הלאומית שלנו וגם העולמית. יש מעקשים, יש מכשולים, יש קשיים, אבל כשאתה מסתכל על פרספקטיבה גדולה, אתה אומר, הכל מסתדר, הכל מתיישר. אנחנו במהלך של אלפי שנים. הרי העניין של ארץ ישראל לא מתחיל מהיום, מתחיל מאיפה? מאברהם אבינו. מה אומר השם לאברהם אבינו? קום, לך לך אל הארץ אשר אראך. ואנחנו הילדים של אברהם אבינו ממשיכים ללכת אל הארץ אשר אראך. הולכים והולכים אלפי שנים אל הארץ הזו. עם כל כך הרבה קשיים, עם עליות וירידות וגלויות וצרות וכל הדברים האלה. זה לא מתחיל מהיום ונגמר מהיום. כל המסירות נפש הזו של העם היהודי על ארץ ישראל, זה מסירות נפש אורך אלפי שנים. והקשיים הם גם מלווים אותנו לאורך כל הזמן הזה. לא פעם, כשאני מתפלל, אני אומר, מה, אתה חי בירושלים, איזה כיף. אבל אבות אבותיך, איפה חיו? איפה הם חיו? והם התפללו, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים. הם התפללו, והם היו שם, בחושר, בגלות, בצרות. לא פעם אני מדמיין לעצמי אותו יהודי במחנות ההשמדה, באושוויץ, שעומד ומתפלל 18, והוא אומר, בונה ירושלים השם. מה בונה? איפה בונה? אנחנו רואים הפוך על הפוך. אבל הוא נאמן, הוא מאמין. הוא אומר, בונה, כל הזמן, גם בחורבן הוא בונה, גם כשאנחנו במצבים קשים הוא בונה. על אחת כמה וכמה בדור שלנו, כשאנחנו זוכים לא רק להתפלל, אלא להיות שותפים לבניין ממש, בונים את ירושלים, בונים את ארץ ישראל, אנחנו צריכים להיות מלאי הכרת הטוב, הכרת תודה לקדוש ברוך הוא שזיכה אותנו בדור הזה. זה מה שהרב אומר כאן. כל המעקשים, כל המכשולים, כל הבעיות האלה הם התיישרו, אבל צריך לראות אותם בפרספקטיבה גדולה. ברוך השם, אנחנו כבר היום מדינה חזקה, יש 6 מיליון יהודים, יש קשיים פה ושם, אבל הקשיים לא יכולים לעכב את המהלך הכללי של גאולת ישראל. לפעמים יש כאילו ירידה, אבל הירידה היא לצורך עלייה. צריך לראות את זה בצורה כזאת. מדוע? כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפרה יחוננו, ויראו גויים את שם השם, וכל מלכי הארץ את כבודך, כי בנה השם ציון, נראה בכבודו, פנה אל תפילת הערר, ולא בזה את תפילתם, תפילתם של עם ישראל לאורך כל הדורות. תכתוב זאת לדור אחרון, ועם נברא יעלה אליה, כי ישקיף ממרום קודשו, השם משמיים אל ארץ יביט, לשמוע נעקת אסיר, לפתח בני תמותה, לספר בציון שם השם ותהילתו בירושלים, ויקבץ עמים יחדיו וממלכות לעבוד את השם. כן, אז זה הדור שלנו, צריך לדעת. אנחנו כאן בחוש רואים את זה, עין בעין רואים בחוש, כמו שהנביא כאן מבטיח, שיגיעו ימים, שעם ישראל יחזור לארץ ישראל ויבנה את ארץ ישראל. נכון שבתהליך הבנייה יש קשיים, על זה מדבר כאן הרב בהמשך. מדוע? כי יש דור שהתפקיד שלו לבנות את המולדת. זה דור הבנאים, כן? זה הדור של הוריי, וגם שלנו בלמידה. הם בונים, פשוטו כמשמעו, בונים את ארץ ישראל. אבי זכרונו לברכה היה פועל בניין בסולל בונה. הוא עובד בבניין ממש. זה די קשה, אני פעם בצעירותי עבדתי בבניין. זה באמת קשה. והדור הזה הוא הדור שעסוק בחומר, בלבנים, בבניין הזה. זה נכון. וצריך להעריך את זה, צריך לכבד את זה. את אותו דור של בנאים, שזה גם הדור שלנו, שבעצם עסוק בחומריות, עסוק בחומר. וזה מתוך כך גם לא ניכר, על זה כותב מדבר כאן הרב. וזרעתי את בית ישראל ובית יהודה, זרע אדם וזרע בהמה. זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד. שמתאחדים יחד על ידי אלה הנשמות, שהם ממדרגת אדם ובהמה תושיע השם. אלו בני אדם הערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה. דיינו, הוא אומר, נכון שיש דור שהוא עסוק בעשייה, בבנייה, דור שעסוק בחומריות, בדברים כאלה. נכון. ויש דור שהוא עוסק ברוחניות יותר, ובתוך הדור יש אנשים שעסוקים ברוחניות. צריך לחבר בין הדברים. לא צריך להפריד בין הדברים. אדרבה, ככה הקדוש ברוך הוא בונה את עם ישראל ואת מדינת ישראל. כמו שנאמר, תוליכנו קוממיות לארצנו. אומרים חכמים, מה זה קוממיות לארצנו? בשתי קומות. הקומה הפיזית, הקומה המדינית, הקומה הכלכלית, הקומה הקיומית, והקומה הרוחנית, הערכית, שהיא כבר נמצאת בתוך זה, היא גנוזה. אבל ככל שניצד במעלה הדרך של ההיסטוריה, יותר ויותר נראה איך הדברים האלה משתלבים אחד עם השני. כמו שכל בית שבונים אותו, זה לא מספיק קירות, לא מספיק החומר בתוך הבית, צריך גם את הנשמה בתוך הבית, את הערכים בתוך הבית, את המגמה הפנימית בתוך הבית. והדברים האלה לא ירחקו, ואנחנו נראה את זה כולנו, עין בעין, ונזכה מתוך כך לגאולה שלמה, וישועה שלמה, ולנחמה שלמה, במהרה בימינו, אמן.